אני טל חמר ססון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק.
היי, וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט קשובה. והיום אנחנו נוכחות לדבר על אימא קשובה. זה פרק שמוקדש כל כולו לנשים, בין אם את אחרי לידה ובין אם את אימא לילדים שהם גדולים, והלידה הייתה לפני ככה כמה שנים או עשרות שנים טובות. והמטרה היא באמת לדבר על המקום המורכב יותר שפוגש אותנו. מול האכילה שלנו, מול הגוף שלנו. כי כמו שאתן יודעות, אני מלווה המון נשים, רק נשים יותר נכון, ובתוך המקום הזה יש כמובן אתגרים שהם יותר ספציפיים לנשים שהן אימהות, שיהיה ברור שיש המון אתגרים שגם ספציפיים לנשים שהן לא אימהות או רווקות או סטודנטיות וכדומה, אבל את הפרק הזה החלטתי להקדיש בעיקר למי שנמצאת היום, בין אם את אחרי ילד ראשון, שני, חמישי, שישי, כדי שנצליח לראות קודם כל איפה מורכב לנו, איפה מורכב מול האוכל ומול הגוף, ומה אנחנו יכולות לעשות כדי להרגיש קשובות יותר, ובאמת להצליח להיות אימא שהיא קשובה. אז אחד הדברים שאני בוחרת להתחיל איתם, זה דווקא המקום של הגוף שלנו. והגוף שלנו הרי עובר ומשתנה, ואחד מהדברים שאולי אנחנו לא כל כך יודעות, זה שדווקא מחקרים מראים שנשים, כשהן נמצאות בהיריון, דימוי הגוף שלהן עולה. זאת אומרת, חוויית הערך העצמי שלהן מול הגוף שלהן תהיה הרבה יותר גבוהה. הרבה נשים, גם שהן מרגישות אולי שהן לא אהבו את איך שהן נראו לפני הכניסה להיריון, הרבה פעמים בתוך ההיריון, הן הרגישו יותר שלווה עם הקיים, מה שנקרא, כי הן בוראות חיים, כי הן מצליחות לייצר עכשיו את משהו שהן מאוד השתוקקו לו, כי פתאום יש אישור לבטן, היא יכולה לצאת, הגוף יכול להיות גדול יותר, מלא יותר, זה דווקא מספר סיפור שהוא מאוד חיובי ומדהים, ולא סיפור שהוא כביכול שלילי, כמו הנרטיב החברתי שאנחנו צריכות לראות בצורה מסוימת וכדומה. ואז בתוך ההיריון יש הרבה פעמים שלווה הרבה יותר, לפעמים היא תתבטא גם מול האכילה, ולפעמים לא בהכרח, אבל היא תתבטא, כן, ואני מדברת מבחינה סטטיסטית, כן, יש נשים כמובן שלא יחוו את המקום היותר אוהב וחומל מול בתוך ההיריון שלהן, אבל בגדול שאנחנו מדברות גם על מחקרים וגם כמובן מנשים שאני פוגשת, הרבה פעמים נשים אומרות לי, בהיריון אני אפה על עצמי. אני יכולה להתלבש איך שאני רוצה, בטן יכולה לבלוט, בטן שכל הזמן הפריע לי, פתאום קל לי איתה וכדומה, ואני אגיד לכם שגם זה משהו שאני הרגשתי אותו, אני, אם אתן מאזינות לפודקאסט שלי, אז הרבה פעמים ככה שיתפתי, שהמקום שלי יותר מורכב, והיה לי הרבה יותר מורכב בעבר, זה הבטן שלי, שהיא אף פעם לא כזה פלט ושטוחה, מאז שאני זוכרת את עצמי, ופתאום בהיריון הראשון שלי, היום אני 9 חודשים אחרי לידה שנייה, אבל בהיריון הראשון שלי הרגשתי כאילו, וואו, יש פה איזשהו משהו נפתח, איזה מגניב, פתאום לבשתי נגיד בגדים צמודים שלא לבשתי לפני כן. זאת אומרת, סגנון נגיד של בגדים צמודים שלא לבשתי לפני כן, והיה בזה באמת משהו משחרר. אבל הלידה, ההיריון, נמשך 9 חודשים, וגם עד שהבטן יוצאת, או עד שהחוויה גם שזה בסדר וכדומה, אז זה אפילו לא 9 חודשים שאנחנו, מה שנקרא, נהנות מהסיטואציה הזאת. ויש מורכבויות אחרות שיש בהיריון, אבל אני לא אקדיש לזה את הפרק הפעם. ואז אנחנו יולדות. והציפייה החברתית, קודם כל שלנו, הציפייה החברתית, גם בתכלס של מי שמסביבנו, זה ילדת. ועכשיו, קודם כל, כל היחס עובר בעיקר לילד שנולד, או לילדים שנולדו, והמקום של לדאוג לי מקבל גם מקום נמוך יותר, בין אם זה אפילו בחוויה החברתית, זאת אומרת, דואגים לי כבר פחות, כשאישה בהיריון אז הרבה יותר דואגים לה, ואז אחרי זה יש משהו, אולי בשבועות הראשונים אחרי לידה, אבל אחרי זה, העצומת לב הגדולה עוברת לילד, ואנחנו נשארות עם איזושהי תחושה שאנחנו רוצות לחזור לאיך שנראינו לפני כן, ולחזור לעצמנו. והתחושה הזאת היא הנורא גדולה, שאני רוצה לחזור לגוף שלי, ושאני רואה את הבטן שלי, וזה לא רק הבטן, זה גם האגן, וכל הגוף שמשתנה, יכולה להיות תחושה מאוד דרמטית ולא פשוטה. בטח אני יכולה לחשוב על עצמי בפעמיים, אפילו ממש אחרי הלידה, ואת יכולה ממש לדמיין את עצמך, כאילו יש משהו ברגע להתבונן שנייה על הבטן. אני גם חוויתי קיסרי בילד הראשון שלי, בילדה, סליחה, ואני זוכרת שההתבוננות רגע על הצלקת, לקח לי כמה שבועות טובים עד שהסכמתי להתבונן עליה. זאת אומרת, גם שטיפלתי בה, בחתך, בצלקת, היה לי, לא הסתכלתי, והצלקת היא רק חלק מעוד המון דברים שאנחנו מתמודדות איתם, כאילו, לא בהכרח חווית עכשיו קיסרי, אבל פתאום הילד יוצא, ואנחנו נשארות עם גוף, שהוא גוף שהשתנה לנו. זה לא אותו הגוף, זאת אומרת, בוקר אחרי, שבוע אחרי, חודש אחרי, זה לא אותו דבר. הגוף מן הסתם עבר 9-10 חודשים, אוקיי? כי לידה, כי הרעיון זה לא רק 9 חודשים, זה כאילו מבחינת שבועות זה יותר, תלוי כל אחת ואורך הרעיונות שלה, אבל פתאום אנחנו יוצאות, ויוצא הילד, והגוף שלנו קורה איתו משהו, והחוויה הזאת, וגם אם חווית את ההיריון שלך האחרון לפני עשור, לפני כאילו 2 עשורים, וגם אם חווית לפני חודש, אני חושבת שיש משהו בחוויה הזאת כשהוא לעצמו מטלטל, ואני מזמינה לך ממש להיזכר שנייה בתחושה הזאת, במחשבות האלה, במחשבות שהיו לך מול עצמך, בתחושה של, רגע, ילדתי, ומה קורה לכל שאר הקילוגרמים שנשארו אולי? והרבה פעמים יכול להיות שנשים, הקילוגרמים יורדים מה שנקרא, אבל עדיין הגוף נראה בצורה אחרת, ויכול להיות שהם לא יורדים, או יכול להיות שפתאום דווקא בתקופה הזאת של הטיפול האינטנסיבי בילד, והענקה אז פתאום המשקל עולה, ובאמת יכול להיות שחוויתי סכרת הריון, ואז פתאום אחרי זה יש לי הרבה יותר פומו פתאום על מאכלים שנורא נורא שמרתי, ויש משהו כבר בתקופה הזאת, של ההיריון, שבעיני ההיריון זה סיפור אחד גדול של לשחרר שליטה, כי מה זה לא לשחרר שליטה על עובר שגדל לי בבטן שאני לא יכולה לדעת מה קורה איתו, בסדר, יש בדיקות, אבל עדיין אני לא יכולה לדעת מה קורה איתו, אז בעיניי זה סיפור אחד גדול של שחרור שליטה, שמוביל אותנו למה שקורה שנייה אחרי גם, כשהילד יוצא, שגם זה איזושהי חוויה של חוסר שליטה, מול מה שקורה בגוף שלי, כי אני יכולה אולי לנסות לרד במשקל, ואני יכולה גם לנסות כביכול לעצב את הבטן שלי וכדומה, אבל בתכלס יש פה איזשהו מקום שאין לי עליו, אין לי עליו לגמרי שליטה. אני באמת באמת חושבת את זה, אני יכולה להגיד מהניסיון שלי, שהצלעות שלי נגיד היו ממוקמות במקום אחר לגמרי לפני שילדתי את הבת הבכורה, לפני שיחסתי להיריון של גפן הבכורה שלי, וכשילדתי הם חזרו למקום אחר, הם שונות, כאילו הם לא יחזרו לאותו מקום, וכשדיברתי את זה עם פיזיותרפיסטית, אז היא הסבירה לי, נכון, ברור, כאילו הבטן צריכה לגדול, והצלעות היו צריכות כאילו להשתנות כאילו מבחינת המיקום של הבטן שתאפשר, וזהו, זה לא, אין לזה גם, אי אפשר להחזיר את זה. חלק מהמקומות האלה, זה איזושהי חוויה שברור שאנחנו מאוד 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 רוצות אותה, את החוויה הזאת, לרוב אנחנו מאוד רוצות אותה, את חוויית ההיריון, אבל יש בה משהו, ויש בה כבר במקום הזה איזשהו מחיר שאנחנו מתחילות לשים את הצרכים שלנו, ולומדות גם ברמה מסוימת שהצרכים שלנו לפעמים נדחקים הצידה, וזה בסדר, אני לא חושבת שיש דרך אחרת להורות, בלי שהצרכים שלנו ידחקו הצידה, אבל במקום הזה, ואני רוצה שתאפשרי לעצמך בפרק הזה להיות לא שיפוטית לעצמך ולתת ככה לדברים שאני אומרת ולמילים, לתת לעצמך רגע להיות בך, להתעסק בעצמך, במה שאת מרגישה, במה שאת חווית, ושבאמת נצליח לרפא כל מיני נקודות במקומות האלה. אז בנקודה הזאת כבר יש מחיר כמובן שקורה בתוך החוויה הזאת של ההיריון ואחרי זה הלידה, ושלא נדבר על הלידה שהרבה פעמים יש נשים שאולי כביכול חזרו לעצמן, או נראה שהן חזרו לעצמן במרכאות, כי הן חזרו לג'ינס במרכאות, אבל הן לא באמת חזרו לעצמן, כי מה שקורה שם למטה, כאילו, אולי פתאום יש לי נזילות, ושנפוחית יותר רגיזה, וכאבים ביחסי מין, זה לא נקרא שריטות, ברכה לי המילה, צלקות, וחתכים וכדומה, ויש פה כל מיני דברים שאנחנו מתמודדות איתם, ולפעמים אנחנו מתמודדות איתם גם שנה, שנתיים, שלוש אחרי, ולפעמים גם הרבה יותר. ומה שמדהים, זה שהרבה פעמים אפשר לפגוש נשים, שיכולות להתמודד נגיד עם שתן נגיד שבורח, אוקיי? בזמן מאמץ, או לא בכך בזמן האפצ'י, או בזמן צחוק. והרבה פעמים מה שיכול להפריע להן יותר, זה התחושה הזאת שהבטן לא ירדה. זה התחושה הזאת שאני נראית עדיין בהיריון. שלפעמים אפרופו, דברים קשורים אחד לשני. בסדר, אני לא פיזיותרפיסטית, אבל אני כן יכולה להגיד לכם שלפעמים זה קשור אחד לשני, כי רצפת האגן מושפעת משברירי הבטן ומשפיעה עליהם וכדומה. ולפעמים זה לא קשור אחד לשני. אבל החוויה החברתית הזאת שילדת, ויאללה, בואי נתקדם, זאת חוויה חברתית שגם אנחנו מספרות הרבה פעמים לעצמנו, וכמובן גם מקבלות אותה מבחוץ. זאת חוויה שעשויה להיות מאוד מורכבת להחזיק אותה, ובטח אם ילדתי, אז ילדתי לפני שנה, או ילדתי לפני שנתיים, נשמעת נשים ששולחות לפעמים כזה הודעות, והן כותבות לי, כן, אבל ילדתי כבר לפני 9 חודשים, זה היה לי ממש לפני כמה ימים שקיבלתי את ההודעה הזאת. אז זה מזמן כבר, כאילו, היא יוסיפה ואמרה. אז זה לא מזמן, יש לזה משמעויות. ואני רוצה קודם כל, באמת, שנמחה לעצמנו כפיים על המקום הזה, שחווינו הריון, חווינו לידה, ולפעמים חווינו כמה הריונות, ואולי כמה לידות, ולא בהכרח זה תואם את מספר הילדים, ואני מאחלת לכולן שיחוו רק הריונות ולידות בריאות וילדים בריאים. ובמקום הזה יש כבר משמעות מול איך שאני תופסת את הגוף שלי ומול מה שקורה לו. והדימוי גוף הזה, הדימוי גוף שלנו שאני קמה איתו בבוקר, זה דימוי גוף שהרבה פעמים מחרב לי את האכילה. כי אם אני בחוויה שאני כועסת על המקום הזה של הבטן שלי, שלא חזרה לעצמה, ואני מתבאסת על איך שהיא נראית. ואני יכולה להתבאס על איך שהיא נראית, ואיך שהיא השתנתה גם 20 שנה אחרי זה שהיא לא בדיוק חוזרת לעצמה, או בכלל לא חוזרת לעצמה, או 5 קילוגרמים, או 20 קילוגרם, שאני לא מצליחה להוריד. או הג'ינסים של ההיריון, שכבר לא, לפני ההיריון, שכבר לא חוזרים ולא עולים עליי. ואני יכולה למצוא את עצמי, ממשיכה להיאבק, בין אם זה לנסות להיאבק בפרקטיקה, להיכנס לכל מיני תוכניות, ובין אם זה מחשבתית, לנסות להיאבק על זה, עשור, 2 עשורים, 2 שנים, וכשאני קם בבוקר והמיינדסט שלי, גם אם זה אפילו לא המחשבה הראשונה שלי, אבל זה כן מחשבות שיש לי אותן ביום, אז זה במיינדסט שלי, זה התודעה שלי, שאני לא נראית כמו שרציתי להיראות, כי ילדתי, או הלידה השלישית, או הקיסרי, או כל מיני מחשבות כאלה, אני בחוויה לא נעימה מול המקום הזה, אני בחוויה שהבטן שלי, הגוף שלי, האגן שלי, מאכזבים אותי. וכשאני קם בבוקר ואני מרגישה שהגוף שלי מאכזב אותי, זה נורא נורא קשה. וזה משפיע על האכילה שלי וזה משפיע על התפיסה שלי את עצמי, וגם אני מבזבזת המון זמן בעולם הזה על לכעוס על עצמי. ולכעוס על דברים שיש מצב שהם לא השתנו. יש מצב שהם לא יחזרו. הם לא יחזרו לעולם. יכול להיות שאם אני אכנס עכשיו לאיזה סדרת ניתוחים מטורפת, או לא יודעת, או אעשה איזה דיאטת כסח שלא תחזיק מעמד, אולי זה יחזור לתקופה, אבל לא באמת. ואני גם לא חושבת שזה יכול לחזור, כי הגוף שלנו, זה שברא ויצר חיים, השתנה. עכשיו, כשאני אומרת לא לחזור, יש נשים שחוזרות למידות שלהן אחרי לידה, כן? זה לא עניין, אבל לא יחזור, יכול לדבר אפילו על עצמי. אני רואה את ההיקפים, מה שנקרא, שלי בבטן, אני לא מודדת, אני רואה את זה ממכנסיים וכדומה. ולפחות כרגע, 9 חודשים אחרי הלידה השנייה שלי, הגוף שלי לא חזר, המשקל שלי חזר, המבנה כרגע של הבטן לא חזר לעצמו, וגם אחרי הלידה הראשונה שלי הוא לא חזר אפרופו, ויכול שהוא יחזור, יכול שהוא ישתנה, יכול שכאילו ייקח עוד זמן ועדיין למקום הזה יצטמצם, ויכול להיות שלא. אבל במקום הזה אני בוחרת ממש 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 במקום של בחירה לחבק את הגוף שלי, ואני לא עובדת על עצמי. אני באמת נהנית מהגוף שלי, ואני באמת מודה לו, ואני מודה לו על 2 הילדים המדהימים שהוא הביא לי בחיים האלה. ואני בוחרת מתוך עבודה שגם עשיתי אותה, והיום הצעת יותר טבעיתי, אבל לפני כמה חודשים, לחבק את מה שיש, ולקבל את מה שיש, ולא לנסות כרגע להיאבק או להיכנס למכנסיים שלפני ההיריון, היו לי סבבה, כי אם כרגע הם לוחצים לי, אני לא הולכת להיאבק בעצמי במקום הזה. אני לא הולכת לקרוע את עצמי, והמקום הזה מייצר לי כל כך הרבה שלווה מול הקיים, ומייצר זמן, גם זמן מחשבתי ופניות, גם לעזור למה שקורה עכשיו, בין אם זה לעזור מבחינת, לחזק את עצמי מבחינת פיזיותרפיה, או לתת לי הרבה יותר אנרגיה. ואם אני כל הזמן מסתכלת על איך שהייתי לפני הלידה, ומתבאסת על זה, או ממש מסתכלת אפילו על תמונות של איך נראיתי לפני, או איך נראיתי אחרי הלידה הראשונה, בסדר, לפעמים יש כזה זמנים שזה לא בכך לפני ההריונות, אלא אולי לפני ההריון הראשון, לפני ההריון השני. כל אחת איפה שהיא ממוקמת ככה, בסדר ההריונות. אז יכול ליצור לי באמת חוויה נורא קשה, אם אני כל הזמן בתחושה של אני לא שם. לא, אני לא נראית מספיק טוב, אני לא מספיק טובה, אם הייתי חוזרת לשם וכדומה. והדימוי הגוף הוא אחד הפרטנרים הכי חשובים שיש לנו מול אכילה שהיא קשובה. כשאני מצליחה למלא את עצמי במקום של אור, באמת, במקום של אור, במקום שאני מחבקת את עצמי, שאני מצליחה להיות האמא המחבקת עבורי, אוקיי? המחבקת, האמא המחבקת זאת האמא שמתבוננת על עצמי בעיניים טובות ובריאות, ואומרת לעצמי, ואומרת לי, את טובה כמו שאת, את יפה כמו שאת, יש בך המון. הנקודה הזאת עוזרת לי להיות הרבה יותר טובה לאכילה שלי, ומגיע לך, מגיע לך את המקום הזה, לא משנה אם, לכל אישה, כן? אבל את מאזינה לי עכשיו רוב הסיכויים שבאמת ילדת. מגיע לך את זה, מגיע לך להסתכל על עצמך ועל הגוף שלך ועל הבטן שלך, ולהגיד לה תודה. זה מה שמגיע לה. אישה מה אמורה להיות? לגוף החזק והמדהים הזה, וככל שאני אתאמר בגוף שלי יותר, הוא לא יחזיר לי. ככל שאני אצליח לחזק אותו יותר ואותי, אני אצליח גם במקום הזה לרצות להשתנות יותר. אני צריך לייצר שינוי, אבל שינוי ממקום שהוא פנימי והוא אמיתי. זה מתחבר אפרופו קצת לפרק הקודם שהקלטתי לכן. וזה הדבר הראשון, שהגוף שלנו משתנה, קורה איתו משהו, בין אם זה גם אם אני מניקה, אז גם הגוף משתנה, ואנחנו רוצות לתת לזה מקום. דבר נוסף שקורה, מהרגע שהתינוק נולד, הצרכים שלי מתחילים לקבל מענה בצורה אחרת. הצרכים שלנו על הולד. יש הרבה סיטואציות בחיים יש לי, בין אם זה טיפול בתינוק, אבל גם אם זה טיפול בפעוט, וגם אם היא בילד בוגר בן 10, וגם ילד בן 25, בסדר? הרבה פעמים הצרכים שלי לא מקבלים מענה מיידית, כי יש כרגע ילדים שאני צריכה לתת להם מענה, ואני צריכה, אני, כאילו, אם נגיד אני עייפה, והילד שלי לא יכול להכין לעצמו אוכל, אז כאילו ברור שלמרות זה שאני עייפה, אני הולכת ומכינה לו אוכל, וגם כרגע אין לי זמן ואני מבועסת ממשהו, ויש לילד לא יודעת חוג, או הוא בוכה, או כל מיני כזה אתגרים שקיימים בילד ושיש לילד צרכים משלו. אז הרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים אני אצטרך לשים את הצרכים שלי רגע בהולד, וללכת ולטפל בילד, שאחד מהדברים הכי כביכול בסיסיים שהיו לפני, שילדנו זה המקום של העייפות. אם הייתי עייפה, הרבה פעמים היה לי הזדמנויות ללכת לישון, להשלים את זה בסופש וכדומה. והיום, הצורך הזה של העייפות, הוא צורך שאני לא אומרת שאי אפשר לנסות לתת לו מענה לפעמים, אבל הרבה פעמים הוא לא מקבל מענה. וזה הצורך של העייפות, ושל זמן, ושל תחביבים, ושל שנייה להיות עם עצמי, ושאני מבועסת, ואני משתנה כאן. והצרכים שלי הרבה פעמים משתנים, ולפעמים אני צריכה להיות במקום הזה מאוד אסופה, עם הרבה החזקה, ובטח אם גם אני בן אדם שהוא מרצה, או שקשה לי לשים גבולות, או שקשה לי לשים את עצמי במרכז, אז פתאום שיש גם ילד שמגיע, ואני אוהבת אותו, בסדר? אנחנו אוהבות את הילדים שלנו, אנחנו רוצות שיהיה להם טוב, אנחנו רוצות להיות איתם, גם אנחנו רוצות לחבק אותם, אבל פתאום במקום הזה, אני יכולה למצוא את עצמי, לא שמה לי גבולות. מאוד הולכת למקום שלה להיות שם ולרצות, או מתוך מקום שאני מפחדת לאכזב, או רגשות השם שיש לי, של מה יקרה אם אני, לא יודעת, אביא עכשיו לילד קורנפלקס לערב ולא אכין לו ארוחה, כמו מלך לישון ואשאיר אותו עם בייביסיטור, עם אבא שלו, או עם סבתא שלו. אז הרבה פעמים במקומות האלה, אני יכולה למצוא את עצמי עם הצרכים שלא מקבלים מענה על בסיס שהוא קבוע. ואני באמת באמת חושבת שבתור אמאות, הצרכים שלנו הרבה פעמים לא מקבלים מענה. אני יכולה להגיד לכם, אני מחזירה את הילדים מהמסגרות לרוב, והדבר הראשון שבא לעשות אחרי האיסופים, בחוויה שלי, שנייה לשבת לשתות קפה רגע שמישהו, אפילו בלי קפה, שנייה בא לי לשתות שנייה כוס מים שמישהו, רגע בוא נרגע, בוא ננשום. וגפן והילל כאילו רוצים גם לנשום, אבל בדרכם שלהם. הילל בשלב הזה מאוד רוצה ידיים, גפן בשלב הזה מאוד רוצה יחס, צריך שנייה להכין להם משהו לאכול, שיהיה להם כזה זמין וכדומה, לפעמים הם צמאים, לפעמים זה, ואז בנקודה הזאת, הצרכים שלי, אני ממש מתקשרת את זה גם עם עצמי, הם לא יכולים לקבל מענה, לפעמים אני מכינה לעצמי בקבוק מים נגיד לפני כן, כי אני יודעת שאני צמאה וכדומה, אבל כאילו, השנייה רצון, וזה משהו שאני מניחה שכאילו הרבה מכן תזדהו עם הנקודה הזאת, שנייה, בא לי שנייה לנשום, כאילו יש לי פה איזה מעבר שעשיתי מאיסופים, אפשר שנייה, כאילו 5 דקות, אני אפילו לא צריכה יותר. אבל אין אותו, ויש הרבה פעמים גם טורים נורא גבוהים, ולפעמים נורא קשוח, וזה תלוי איך הם חזרו מהגן, ואיך היה, ולכל אחד מהם יש את ההתמודדויות שלו, ואז בנקודה הזאת, הצרכים שלי הם על הולד. וכשהצרכים שלנו הם על הולד, הרבה מאוד פעמים, ואין מה לעשות, כאילו ברור, יש לי פה ילדים, ילדים קטנים, שאני זאתי שאמורה להיות גם עבורם, איזשהו מודלינג, לאיך לתקשר את הצרכים שלהם, ואני צריכה להיות שם בשבילם. אז זה יכול להיות עם ילדים קטנים, זה יכול להיות עם הילדים שלך חוזרים עכשיו מבית ספר או מהצבא, אנחנו רוצות להיות שם בשבילם, אבל במקום הזה, הצרכים נדחקים הצידה. ואיפה הבעיה? הבעיה לא שהם נדחקים הצידה, כי זה חלק מהדבר המופלא הזה שנקרא הילדים, וזה באמת, זה הדבר הכי, הכי, הכי מופלא בעיניי, מבחינתי ומשמעותי שקרה לי בחיים שלי. הבעיה היא שאנחנו מתחילות להתרגל לזה שהצרכים שלי לא מקבלים מענה. אני מתחילה לא לשוחח עם הצרכים שלי. יכול להיות שאני לא משוחחת כי אני מרגישה שטוב ככה זה ואין לי מה לעשות. יכול להיות שאני לא משוחחת כי אני מרגישה מאוד כאילו, באיזשהו מקום אשמה, אני מרגישה שאולי אין לי מקום, מרגישה אשמה על זה על זה שאני בכלל אולי רוצה, יש פה תינוק שבוכה, אפילו נתקשר עם הרצון הזה, לפעמים יכול לייצר אצלי אשמה, או יכול להיות שאני כבר עייפה מדי ואין לי כוח לתקשר עם עצמי, או יכול להיות שאני מרגישה שאני כל הזמן לצרכים עבור אחרים, ואמרתי שזה הרבה פעמים זה מתחבר עם מקום של ריצוי, וקושי לשים גבולות, וקושי לשים את עצמי במרכז, כי יש לנו צרכים של הילדים, ויש גם צרכים של עבודה ושל בית, ובן או בת זוג שיש לי, או משפחה שיש לי, הורים, חברות, פתאום יש המון 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 צרכים, ואז אני יכולה להתחיל לשכוח את עצמי. כי יש לי המון דברים על הראש, ויש לי המון דברים שגם באמת צריכים לקרות, כאילו באמת, דברים שצריכים לקרות, צריך לטפל בזה ולעשות את זה, ואחרי שהם ישנים צריך... ואז במקומות האלה, מתחילה האכילה הרגשית. כי מה זה האכילה הרגשית? האכילה הרגשית הרי קורית מתוך רעב רגשי, מתוך רצון נורא גדול, מתוך רצון שדוחף אותי ללכת לאכול. רצון גדול שקורה בתוכי, שהוא מדבר בכלל סיפור אחר, הוא מדבר סיפור רגשי. ואז בנקודות האלה, והרבה פעמים זה קורה בלילה, בערב, כשכאילו משהו רגוע, שכביכול יש לי זמן להתחיל לשמוע את הצרכים שלי, שלא בכך אני שומעת אותם, לא בכך אני מקשיבה להם, אבל יש שם הזדמנות שזה יותר יתעורר, זה קורה שם. זה הרבה פעמים גם יכול לקרות בזמן אחר הצהריים. זאת אומרת, בזמן שיש המון 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 צרכים של לטפל את זה, וילדים ומקלחת וזה, והוא עייף וכל מיני דברים כאלה, ופעמים שם אני ארגיש איך אני מנסה לאכול או אוכלת, ותנוח כדי אוכלת בעמידה ומנשנשת, ואולי אפילו אני מרגישה שאני מסתירה או גונבת בחוויה שלי את האכילה, כי הצרכים שאני שמה רוצים משהו אחר, הם רוצים את האמא המחבקת שאני אהיה לא רק לילדים שלי. הצרכים שלי מבקשים ממני שאני אהיה האמא המחבקת עבור עצמי. וכשיש לנו ילדים, הרבה פעמים אני שוכחת להיות האמא המחבקת עבורי. האמא שמחבקת חזק ואומרת לי, הכל טוב, את בסדר. את קשה לך עכשיו, נכון? זה מורכב, זה קשה, זה בסה. זה קשה שהיא צועקת, זה קשה שהיא צריכה. זה כואב שקשה לה, זה כואב שמורכב לה, זה כואב שכואב לו. כאילו רגע, אמא שתהיה שם מאחורה ותחבק אותי ותגיד לי, את בסדר, את עושה, את אמא טובה דייה, וגם אני רואה שמורכב לך, ולפעמים מורכב לי, יכול להיות מורכב לי בהקשרים מול הילדים, כן, מורכב לי שמורכב להם, זה גם, אבל במקום זה גם צורך שלי, זה צורך שלי רגע לשים שנייה בצד את הצורך שיש להם, לראות אותי, זאת אומרת לראות איפה זה פוגש אותי. ויכול להיות הרבה פעמים שזה גם לא קשור בכלל לילדים. קשור לזה שאני צריכה שנייה לענות לקולגה שלי, כמו לדבר עם חברה שלי, או לסדר גם את הבית, או לרצות שהבית יהיה מסודר, או לנסות לג'נגל כל מיני דברים שלפעמים אני רוצה לעשות את זה, או צריכה לעשות את זה, וזה דבר שיכול מאוד להציף אותי, ואז הצרכים שלי. איפה הם? איפה הם? האם אני פוגשת את הצורך שלי, את הצורך הרגשי שלי במהלך היום? האם אני פוגשת את הצרכים שלי במהלך האינטנסיביות הזאת? כי אחד מהדברים שמשתנים ברגע שאני אימא, ויש מי שתרגיש את זה אחרי הילד הראשון, ויש מי שתרגיש את זה אחרי הילד השישי, המקום הזה של המון 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 צרכים של המון אנשים, שהם תלויים בי, המון אנשים קטנים וחמודים, שתלויים בי, ויש עוד אנשים שתלויים בי, יש לי עוד אחריות מה שנקרא בעולם הזה, והרבה פעמים המקומות האלה, נכנסים לתוך נקודה שאין לי יותר מקום, שלא נשאר לי יותר מקום, וזה מצריך ממני להחזיק המון, ואז מה שנשאר לי זה כביכול האוכל, שהוא לא באמת, הוא לא נותן לי, הוא לא באמת מחבק, הוא מנחם לרגע, הוא משקר לי, הוא לא באמת מנחם אותי. ובגלל זה יש הרבה נשים שיכולות לפני הילד הראשון או השני, להגיד, הייתי בדיאטות, היה לי קצת אכילה רגשית, אבל הצלחתי להחזיק את זה, אני שומעת הרבה סיפורים כאלה, היה לי שם אכילה רגשית, נכון, זה התחיל מהצבא, זה התחיל מהבגרות, תמיד, אבל הייתי קצת עולה את ה-3-4 קילו, יורדת אותם, זה היה בקטנה כזה. הייתי מצליחה, הייתי פה, הייתי שם, בסוף זה היה מתאזן, כמה קילו פה, כמה קילו שם, לא משהו דרמטי, ופתאום אחרי הילד הראשון או השני, פתאום העלייה במשקל דרמטית ממש. למה? יש הרבה יותר התקפי אכילה, יש הרבה יותר אכילה רגשית. כי אם לפני כן, רוב הסיכויים שתקשרתי יותר עם עצמי, כי היה לי יותר זמן, תקשרתי יותר עם הצרכים שלי, היה לי יותר יכולת שנייה לבחור, לשחרר אולי את המתח, את הלחץ, בכל מיני דרכים אחרים, עכשיו אין לי. ואם גם ככה הקשר שלי מול האוכל היה מורכב, אז בטח שבנקודה הזאת זה יכול להתפוצץ ולהפוך לאכילה רגשית שהיא הרבה יותר גדולה. אז מה הפתרון? הפתרון הוא להתחיל לזהות את הצרכים הרגשיים שלי, אלו שלא מקבלים מענה, להתחיל לשוחח עם מה שקורה לי בגוף, בזמן שאני בעבודה, בזמן שאני עם הילדים, בזמן שאני אולי מנסה לרצות את כל העולם ואשתו, ושוכחת מעצמי, להתחיל לנסות להיות בשיח מול הצרכים שלי. כי בנקודות האלה, אני, ככל שאני אצליח להיות, כמו שאמרתי, האם הטובה עבורי, והאם הטובה עבורי, האם הטובה עבורי באמת, יכולה לבוא ולהגיד לי, אני מבינה שאת עייפה עכשיו, או אני מבינה שאת רוצה עכשיו כמה דקות, אבל כרגע אי אפשר, יכול שיתאפשר עוד כמה דקות, יכול שגם לא. אבל היא מצליחה לחבק אותי במקום הזה, ואפשר לחשוב על זה גם הרבה פעמים על ילדים, נכון? ילדים, הרבה פעמים מה שהם צריכים, זה שנראה אותם, שנחבק אותם, שנהיה עם זמן איתם. אנחנו לא יכולים, גם אם חוזרים מותשים או עייפים או כאוסים מהגן או מבית ספר, או מחוויות חברתיות שהם גדולים יותר, לא תמיד יש לנו, או אפילו הרבה פעמים, ככל שהם גדלים, אין לנו פתרונות לתת להם ממש, כי הרבה פעמים אנחנו לא נמצאים איתם הרי במהלך היום. אבל היכולת לראות ולהגיד שהם בסדר, ולעזור להם לזהות את מה שהם מרגישים, זה משהו שמאוד מאוד 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 יכול לעזור להם. והשיח הרגשי הזה, שאני יכולה להנחיל, וגם אני יכולה לתקשר אותו איתם בשלבים מסוימים, כן? לפעמים כשאני מאוד מאוד עייפה, אני יכולה ממש לתקשר את זה עם גפן. זה לא אומר שפתאום היא תשתנה ב-100%, כן? יכול להיות שהיא תהיה גדולה יותר, זה יהיה לזה משמעויות נוספות, אבל זה יכולת שלי לתקשר את עצמי, ולתקשר את עצמי קודם כל מול עצמי. והצרכים האלה זה צרכים שהרבה פעמים גם נדחקים, שיכול שאת אומרת לעצמך, אני כן עושה לעצמי, זאת אומרת, אני אולי הולכת לספורט, אולי נפגשת עם חברה, אבל שווה לבדוק גם בנקודות האלה, האם יש סביב זה אשמה, מה קורה סביב הנקודות האלה, כי הרבה פעמים מה שקורה זה שבגלל שאני מחזיקה בבוקר, בצהריים, בערב, בכל הנקודות האלה, מה שקורה לי זה שבערב, אז פתאום אני רוצה, אני רוצה לשחרר כאילו כל אחיזה שיש, ואז ללכת לאכול, או במהלך אחר הצהריים, כי כשאני מחפשת לשחרר את האחיזה הזאת, ואז זה משתחרר נגיד בעזרת אוכל, אז אני רוצה לשים לב לרעב הרגשי שמתעורר, שהוא מספר לי משהו אחר, הרי הוא דוחף אותי ללכת לאכול, כי הוא מרגיש שאני לא רואה אותו, ורעב רגשי תמיד מבקש שאני אראה אותו, הוא אף פעם לא מבקש את השוקולד או את האוכל, או את הפיצוץ, כן? כי זה לא נעים לי רגשית, זה לא נעים לי פיזית, זה לא נעים לגוף שלי, זה לא מקדם אותי, זה מבאס אותי, זה מוריד אותי, אתן יודעות מה קורה אחרי אכילה לשנשנית, אכילה רגשית וכדומה. אבל בנקודה הזאת, ככל שאני אצליח להיות בתקשורת של עצמי ושל הצרכים שלי במהלך היום, אני אצליח הרבה יותר להיות טובה לעצמי, גם מאוחר יותר בערב או אחר הצהריים, וגם אני אצליח להבין מה הרעב הרגשי הזה רוצה ממני. והרבה פעמים מה שקורה מול הרצון הזה ללכת לאכול, זה איזושהי חוויה או רצון לחוות חופש, לחוות שחרור, לחוות חוסר, לחוות כאילו נחמה, לחוות את עצמי שנייה. ואז אני הולכת לאכול. עכשיו, ברור ש... אם אני כרגע אוכלת שוקולד בכמות כזאת שלא עושה לי נעים ומבאסת אותי גופנית ורגשית ותזונתית, אני לא חובה כרגע חופש. אני חובה שליטה, שהאוכל שולט בי, זה לא חוויה של חופש. חוויה של חופש זאת חוויית בחירה. שאני יכולה לבחור אם כן או לא. וכשאני בוחרת גם אני נהנית מאותו דבר, ואני נהנית ממנו בזמן האכילה לצורך עניין, וגם אחרי זה. אחרי זה נעים לי בגוף שלי. אבל אם אני בוחר, אם אני כרגע לא בחוויית בחירה, זה לא בחוויה של חופש. זאת חוויית חופש מדומה. כי הרבה פעמים אנחנו מרגישות שהנה, בסדר, זה הזמן שלי, זה הזמן החופשי שלי, זה באמת הזמן, הרבה פעמים החופשי שלנו בערב, בנקודות מסוימות. אבל חשוב רגע לשוחח עם החופש הזה, וגם חשוב שהוא לא יהיה רק בנקודה הזאת של החופש בערב. זאת אומרת, חשוב לנסות לשוחח עם הצרכים הרגשיים שלי במהלך היום. וזה ממש אימון, וזה תרגול, לזהות את הצרכים שלי. זה לא אומר עכשיו לשבת שעתיים, לא מדובר על דברים שהם לצאת מגדרנו, בקיצור. מדובר על להתחיל ליצור שיח רגשי עם עצמי, שהרבה פעמים נשכח, כי אני עם הזמן הופכת להיות יותר ויותר עבור האחר, ועבור משוב ממקום של אהבה, אבל כשאני מתחילה להתרוקן, כי אני לא שם את עצמי במרכז, ואני לא דואגת לעצמי, ולפעמים אני יכולה לדאוג לעצמי יותר, ולפעמים פחות, בסדר? כשאני לא באמת שם את עצמי במקומות האלה במרכז, אז הרבה פעמים אני מתרוקנת, ואז גם הכל מבחוץ הופך להיות לי יותר קשה, יותר מעייף, יותר מורכב, יש לי פחות כוח, ואני באמת מאמינה בזה שכשטוב לנו אז הרבה יותר קל לנו להפיץ טוב לקרובים שלנו בטוח וגם לאנשים יותר רחוקים אבל בטח לקרובים ולבני הבית שלנו. וברור שיש רגעים שיהיה לי קשה יותר להיות עם עצמי בשיח רגשי ויש רגעים יותר קיצוניים. אבל השיח הרגשי הזה שאנחנו מתחילות לשכוח אותו. כי התחלתי את הפרק הזה מהרגע הראשון שנכנסנו להיריון. והיינו מרוגשות לקראת מה שקורה ולקראת התינוק שבדרך, ואולי היינו גם מאוד מפוחדות או חרדות, ואז התינוק הגיע, והצרכים שלו מן הסתם מתחילים, אי אפשר להישאר אדישה לתינוק שלך שבוכה, כאילו אי אפשר, לא משנה באיזה שעה הוא יפקע, וכמה ישנתי או לא ישנתי לפני כן, אם הייתי רעבה או לא רעבה. ובמקום זה אנחנו מתחילות ללמוד ולהיוולד אני חדשה כמובן בנקודה הזאת, אבל אני החדשה הזאת שנולדה, ובאמת אני חושבת שעם כל ילד גם נולדת עוד מקומות של משמעות ושל סיפוק ושל אני חדשה, עדיין חשוב שלא נשים את הצרכים שלנו בצד, ובעיקר שנהיה מודעות לעצמנו לצרכים הרגשיים שלנו, ואם אני רואה כל מיני נקודות שבהן אני לא באמת מצליחה, יש לי אכילה רגשית ולא טוב לי עם עצמי, אז זה בסופו של דבר מתכנס להבנה שאני כנראה לא בשיח רגשי סביב עצמי, כי אכילה רגשית בסופו של דבר לאורך זמן מספרת לרוב סיפור של רעב רגשי, של דחף, של מערכת יחסים גם לא בריאה עם האכילה וגם מערכת יחסים שלא בריאה עם עצמי ועם גופים. והנקודה הזאת שאני אצליח לשים ולהיות בשיח רגשי ולזהות מה שאני מרגישה, ולזהות לפעמים שאני מנסה אולי לרצות, ואני לא מוכנה לרצות. ואני מתחילה לשים אולי יותר גבולות מתוך המקום הזה, כי זה יביא אותי בסוף לפעולה. ופעולות שהן יכולות להיות בכאן ועכשיו, ופעולות שגם יעזרו לי להרגיש פחות אשמה בתוך ההורות שלי. ופעולות שיעזרו לי הרבה יותר גם לסמוך על עצמי בתור הורה. כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא סומכות על עצמנו, ויש לנו את התשובות להכל בתוך ההורות. יש לנו את התשובות, ולילד שלנו יש את התשובות. ברגע שגם נהיה בשיח הרבה יותר רגשי עם עצמי, אז יהיה לי קל יותר גם במקום הזה, מול ההורות, מול התקשורת הזאת, מול התקשורת עם הילד שלי ומול ההבנות שלו. ורגע, אני לא אגלוש כרגע לנושא הזה, אבל התקשורת שלנו מול, והקשבה שאנחנו יכולות ליצור מול הילדים, אני בעיקר רוצה להכניס את המקום הזה של הצורך הרגשי של להתחיל לזהות אותו. ואם אני שמה לב שאני רוצה לברוח לאוכל, אז יש פה צורך שלא מקבל מענה. יש פה צורך שבמהלך היום אני לא רואה אותו. המקומות הרגשיים שלנו לא תמיד צריכים לקבל מענה. הם כן צריכים אבל שאני אראה אותם. כמו שאמרתי לכם, זה בדיוק כמו הילדים שלנו. לא תמיד יש לי פתרונות לילד שלי. לא תמיד. אני חושבת שככל שהם גדלים גם יש לנו הרבה פחות פתרונות. אני יכולה להקשיב לו, אני יכולה לעזור לו לפתור את הדברים כי אני מכוונת אותו. לא תמיד יש לי פתרון. ככה גם לנו. לא תמיד יש לי פתרון למה שאני מרגישה עכשיו או איזשהו דבר פרקטי שאני יכולה לעשות, אבל כן אני יכולה לחבק את עצמי בנקודה הזאת, וזה מאוד 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 משמעותי. ודבר נוסף, וזה בעצם החלק האחרון שלנו, זה המקום הפרקטי. שהרבה פעמים אנחנו מנסות מבחינה תזונתית להגיע לכל מיני נקודות שהיו לנו בעבר. בעבר הצלחתי לעשות תוכנית כזאת וכזאת, בעבר הצלחתי לבשל עצמי כל יום, בעבר הצלחתי להימנע עם מקום כזה וכזה, ואני רואה הרבה פעמים חוסר תיאום ציפיות, תיאום ציפיות שהוא לא באמת מותאם לחיים שלי כרגע. כי אם אני כרגע אמא, ויש לי מיליון ואחד דברים שגם אני עושה, אז יכול מאוד להיות שאין לי זמן להכין לעצמי את בדיוק את האוכל שאני הייתי רוצה. יכול להיות שבאמת הייתי רוצה אוכל אחר, אבל אין לי זמן. או יכול להיות שיש תקופות שאין לי זמן. ואני חושבת שגם במקום הזה, הורות מפגישה אותנו עם הרבה צורך בדינמיות ובגמישות. כי יש שבועות שאני מרגישה שהכל הולך חלק, ויש זמן, ואני מתאמנת, והכל זורם לי, ויש שבועות שפתאום גפן חולה ואילן חולל, או פה פחות טוב, או אני יותר עייפה, או הם לא ישנים טוב בלילה, וכל מיני מורכבויות כאלה, ואז הכל מתהפך. ואני אומרת, תודה רבה שיש, שאני מכינה לגפן אוכל, ואני אוכלת, אני אוכלת איתה הרבה פעמים, או אוכלת לארוחת ערב בייגלה. בשיא הרצינות. אוכלת בייגלה ושותה כוס יין, וזאת ארוחת הערב שלי. ובמקום הזה, מה שאני מנסה להגיד זה שצריך להפעיל את הגמישות הזאת ואת המקום של התיאום ציפיות האמיתי שלי ושל עצמי. דברים צריכים להיות פרקטיים ומותאמים לי. ויש שבועות שחד משמעית נוכל לחתוך לעצמנו סלט או לאכול ירקות ופירות, ויש שבועות שאפילו את הזמנה מהסופר אולי שכחנו לעשות, ואז אנחנו כזה עובדות רק עם חבלים של מה שיש במהלך היום, כאילו כזה יום, יומיים, שלוש, ואז הולכות לקנות וכדומה. אז חשוב ממש לעשות תיאום ציפיות ביני לבין האכילה שלי, ולכן במקומות האלה, יכול שנצליח לעשות תיאום ציפיות, ולהיות קשובה לתחושות הרעה והסובה שלי, וגם כמובן אם לא תהיה לי אכילה רגשית בנקודות האלו, אז יהיה לי קל לקבל את זה שלפעמים, ובאמת, אם הייתן באות ורואות את הערבים שלי ושל אבטר, אז יש ערבים שכל השבוע זה איזשהו, זה יכול להסתיים בבייגלה או פרוסת לחם עם מריחה הכי פשוטה בעולם, ולפעמים גם אין לחם, והרבה פעמים כוס יין, שזה כן לרוב יש לנו, או שפתאום יש לנו זמן, ואנחנו מכינים ארוחה, ויש סלט, ויש פה, ואנטיפסטי, ודברים, וכזה מושקע יותר, אבל לפעמים אין. ולפעמים, כאילו זה יכול לסיים גם לא בארוחת ערב, בכלום, תלוי כמובן ברמת הרעה וכדומה. אז מה שאני באה להגיד זה שנדרשת שם המון גמישות, ונדרש שם הבנה כן של תכנון כמובן, כן, אנחנו צריכות לייצר גם תכנון במקום הזה, וזה חייב להיות תכנון שהוא גמיש, כי אם עכשיו בתכנון שלי אני אמורה לקום שעתיים לפני, והתינוק שלי גם ככה ישן גרוע, או הילד שלי, או יש לי עוד מיליון ואחד דברים לעשות, ויש לי את הימים הכי עמוסים בעולם, האם לקום שעתיים קודם, זה באמת הדבר הקשוב לעשות, או שדבר הנכון זה להזמין לעצמי, נגיד, אוכל לצהריים. אז במקום הזה מאוד 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 חשוב שנפעיל את הגמישות שלנו ואת הפרקטיקה, ונבין שיש חודשים שנראים בצורה מסוימת, ויש חודשים שנראים אחרת, וממש לפעמים בימים ובשבועות. וכשאנחנו מצליחות גם להבין את זה שתזונתית זה משתנה, וברור שאנחנו יכולות לכוון לאכילה שהיא מאוזנת יותר עם סיבים תזונתיים ופחמות מלאות וירקות וכל הדברים שאנחנו רוצות להכניס ליום יום שלנו ואימונים, שזה מדהים. אבל יהיו שבועות שהכל ישתבש. אבל אם אני אשאר נאמנה וטובה לעצמי ואני אצליח גם את הצרכים האלו לראות את הבאסה שיש בזה שהם לא מקבלים מענה, ולחבק אותם, והצליח להישאר קשובה לתחושות הרעה והסובה שלי, אז גם אם השבוע, שבועיים, שלוש, לא התאמנתי, אכלתי פחות מזין וכדומה, הכל טוב, לא יקרה כלום. גם לגוף שלי לא יקרה כלום, וזה החלק המדהים בתוך אכילה שהיא באמת קשובה. כי המקום של להיות קשובה, זה ממש לא רק באוכל. אני יכולה עד מחר להיות קשובה לזה שאני רוצה לאכול ירקות כל יום, אבל אם בשביל הירקות היום אני צריכה ללכת במיוחד, כי נגמרו לי לירקן ולפה ולשם, ולעייף אותי יותר ולחזור מותשת, אני לא קשובה. הקשוב זה שאני לא אוכל היום ירקות. באותה נשימה, הרבה פעמים הקשוב זה שכן אני אצליח לתעדף גם דברים שהם שלי, ברור. אבל זה משתנה וזה דינמי וזה גמיש, וזה אחד מהמקומות שמי שחווה את הדיכוטומיות הזאת של השחור והלבן בתוך ההורות, אנחנו עשויות לפגוש את זה יותר. כמו גם שאין אמא טובה או אמא רעה. יכול להיות שהשכבתי את הילד שלי היום לישון, ויכול להיות שיש שבוע שאני לא אשכב אותו לישון, כי כל מיני דברים שיהיו, זה לא אומר שאני טובה או רעה. ואחד מהדברים שבאמת יכולים להפגיש אותנו גם עם אכילה רגשית, זה כמובן כל הרגשות השם האלה שיש לנו. סביב איזה אמא טובה אני או לא טובה אני, וגם סביב איזה איך אכלתי יום או לא אכלתי יום, כן, הרגשות השם שחקות אצלנו בטירוף, וככל שהן נוכחות יותר, כנראה אוכלת פחות טוב, פחות קשובה לעצמי וכדומה. אז אם אני ככה מסכמת את הפרק, אז אני רוצה שקודם כל נזכור להודות לגוף המדהים והיקר שלנו. תודה על מה שבראת. תודה ענקית על המקום הזה. תודה, זה סופר לא מובן מאליו. וכן, אני מסתכלת על עצמי עכשיו במראה, ואני סולדת מכל הגוף שלי. אין מצב שאני לא עוצרת ואומרת לגוף שלי, תודה על משהו, ועל זה שהוא אפשר לי להביא ילדים, את הילדים שאני אוהבת כל כך לעולם הזה. ובלי קשר תודה לגוף שלי, לזה שהוא קיים, כן, ממש לא רק על זה שהוא הביא ילדים, אבל בטח גם על המקום הזה. אני רוצה לזכור, להתחיל להיות בשיח עם הצרכים שלי, ולהיות אמא מחבקת גם עבורי, ולזכור את המרכיב של הגמישות בתוך האכילה שלי, ואת הפרקטיקה שמשתנה בין לבין. אני לא תמיד יכולה שהדברים יהיו בדיוק באידיאל כמו שרציתי, הם הרבה פעמים לא יהיו באידיאל. ככל שאני אקבל את זה, אז אני אצליח גם ליצור את הפעמים שהם יתקרבו יותר למה שאני רוצה, לאידיאל שאני כן רוצה. כי יהיה לי את האוויר ואני לא אצא מבואסת על שבוע שנגיד היה מבולגן מול אכילה וכדומה. אז אני סופר מחכה לשמוע מה אתן חושבות, מה אתן לוקחות מהפרק הזה, איזה נקודה אתן הולכות ליישם כבר עכשיו, ואיזה נקודה אולי הכי דיברה עליכן, אז אתם מוזמנות לשתף אותי באינסטגרם, לשתף את הפרק בסטורי, לשתף אותו עם חברה, עם מי שבא לכן, וכמובן נשמח שתדרגו גם את התוכנית בתוך האפליקציה שאתן מקשיבות, זה יכול להיות ספוטיפיי, אפל פודקאסט וכדומה, ואני אגיד תודה רבה לעדי שחם שעורכת לי את הפרקים, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.